בקיצור נמרץ, לקט המחקרים הבולטים מן המחצית השנייה של חודש יוני שנת 2014. מיגרנה מלווה בסיכון גבוה כפליים לאירועי מוח שקטים. במבוגרים עם מיגרנה קיים סיכון מוגבר לאירועי מוח איסכמיים בהשוואה לאלו שאינם סובלים ממיגרנה, כך עולה מתוצאות מחקר שפורסמו בכתב העת סטרוק. החוקרים כותבים כי מיגרנה נובעת מהפרעה בכלי הדם והעצבים של המוח עם עלייה קטנה בסיכון לאוטמי מוח שקטים, גורם סיכון לאירועים מוחיים קליניים. למרות שהסיכון עשוי להיות קטן בחולי מיגרנה עם גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם, יש מקום לטיפול להפחתת הסיכון לאירועי מוח, כולל אורחות חיים בריאות עם פעילות גופנית קבועה והקפדה על צריכה של פירות וירקות. במחקר הנומס, Northern Manhattan Study, כימתו החוקרים את האוטמים המוחיים התת-קליניים ומדדי WMHV, White Matter Hyperintensity Volumes, ב-546 גברים ונשים, בגיל ממוצע של 71 שנים, רובם היספנים. בהשוואה למשתתפים ללא מיגרנה, באלו עם מיגרנה תועדה עלייה של פי שניים בסיכון לאוטם מוח תת-קליני, יחס סיכויים מתוקן של 2.1. הקשר בין מיגרנה ובין אוטמי מוח שקטים לא היה תלוי בגורמים סוציו-דמוגרפיים וקרדיו-וסקולריים, והיה בולט יותר בקבוצה של חולים עם מיגרנה בלא אורה, יחס סיכויים של 2.6. נוכחות אורה, שינויים בראייה המופיעים עם מיגרנה, לא השפיעו על הקשר כפי שתואר במחקרים קודמים.
יתר לחץ דם, גורם סיכון ידוע לאירועים מוחיים, היה נפוץ יותר בחולים עם מיגרנה. אך הקשר בין מיגרנה ובין אוטמים מוחיים שקטים תועד גם במשתתפים עם לחץ דם תקין. באופן מפתיע לא זוהה קשר בין נוכחות מיגרנה ובין WMHV. ייתכן כי הבדלים לא זוהו בשל נטל גבוה של גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם במדגם זה של חולים מבוגרים. החוקרים מסכמים וחודבים כי ממצאי המחקר מאשרים את הקשר בין מיגרנה ובין אוטמים מוחיים שקטים בחולים מבוגרים. מחקרים קודמים להערכת אוטמים מוחיים שקטים ומיגרנה נערכו בעיקר באוכלוסיות לבנות, ואילו המחקר הנוכחי התמקד במדגם משתתפים היספניים. בסופו של דבר, דרוש מדגם גדול של חולי מיגרנה, במטרה לקבוע אם טיפול במיגרנה מפחית את הסיכון לאירועים מוחיים.
בקשישים, היפוגליקמיה מסוכנת יותר מהיפרגליקמיה. ממחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת JAMA Internal Medicine עולה כי שיעורי האשפוז לבתי חולים בשל היפוגליקמיה עלו על שיעורי האשפוז עקב היפרגליקמיה בקשישים בארצות הברית. היפוגליקמיה חמורה הינה תופעת הלוואי החדה הנפוצה ביותר של טיפול בתרופות להורדת רמות הסוכר בדם בחולים עם סוכרת. במחקר הנוכחי מרחיבים החוקרים נתונים שהוצגו בכנס לאחרונה וחולל נתונים על אודות שיעורי תמותה ואשפוזים חוזרים לאחר אשפוז עקב היפוגליקמיה או היפרגליקמיה. מן הנתונים עולה כי אשפוז בשל היפוגליקמיה מלווה בשיעורי תמותה הנעים סביב 20% לאחר שנה אחת. עם זה החוקרים מציינים כי לא ניתן לקבוע אם היפוגליקמיה תרמה לתמותה בחולים אלו, אך סבורים כי ניתן לקבוע שמדובר בסימן פרוגנוסטי שלילי. במחקר הרטרוספקטיבי התבססו החוקרים על נתונים על אודות כ-35 מיליון מבוטחי מדיקר בני 65 ומעלה בין השנים 99 ו-2011. המטרה הייתה לבחון את האשפוזים בשל אירועי היפוגליקמיה או היפרגליקמיה. כמו כן, בחנו החוקרים את שיעורי התמותה לאחר 30 ימים ולאחר שנה אחת, ואת שיעור האשפוזים החוזרים בתוך 30 ימים, תוך השוואת התוצאות לפי גיל, מין וגזע. כפי שפורסם בעבר, כ-280 אלף חולים אושפזו כ-302 אלף פעמים בשל היפרגליקמיה, וכ-404 אלף חולים אושפזו כ-430 אלף פעמים בשל אירועי היפוגליקמיה. במהלך 12 שנות המעקב, שיעור האשפוזים בשל היפרגליקמיה ירד ב-38.6%, בעוד ששיעור האשפוזים בשל היפוגליקמיה עלה ב-11.7%.
עם זאת, משנת 2007, שיעור האשפוזים בשל היפוגליקמיה ירד מעט. אם כי השיעורים בקרב שחורים מבוטחי מדיקר, ובאלה מעל גיל 75 שנה, נותרו גבוהים. שיעורי האשפוז בשל היפרגליקמיה והיפוגליקמיה היו גבוהים פי 4 בשחורים בהשוואה ללבנים, ושיעורי היפוגליקמיה היו גבוהים כפליים בחולים בני 75 שנה ומעלה, בהשוואה לחולים צעירים יותר, בני 65 עד 74. שיעורי התמותה לאחר 30 יום ולאחר שנה אחת, ושיעור האשפוזים החוזרים לאחר 30 יום, השתפרו במהלך תקופת המחקר, ועד שנת 2010 היו דומים לאחר אשפוז ראשוני בשל היפרגליקמיה, 5.4%, 17.1% ו-15.3% בהתאמה, או היפוגליקמיה, 4.4%, 19.9% ו-16.3%. למרות זאת, שיעורי התמותה הגבוהים שנה אחת לאחר אשפוז בשל היפוגליקמיה מעידים על החשיבות הרבה של אירועים אלה, והחוקרים סבורים כי אשפוז בשל היפוגליקמיה חמורה מהווה איום גדול יותר מאשפוז בשל היפרגליקמיה.
מה עם גורמי הסיכון לממאירות מסוג HCC בחולים עם זיהום בנגיף HCV תחת טיפול תרופתי? במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Viral Hepatitis, מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש ובו ביקשו לבחון את גורמי הסיכון המנבאים התפתחות HCC בחולים עם זיהום בנגיף HCV תחת טיפול תרופתי, ומהן עולה כי יש חשיבות לגיל ולמין של החולים וכן לתגובה לטיפול. טיפול משולב ב-PEG-IFN, Pegylated Interferon, עם ריבווירין, הנה גישה יעילה בחולים עם זיהום בנגיף HCV, Hepatitis C virus, ורמות תקינות של ALT, אלנין אמינוטרנספרז. אם זה עדיין לא ברור, אם הסיכון לממאירות מסוג HCC, Hepatocellular Carcinoma, קטן בחולים עם תגובה נגיפית. במחקר הנוכחי, הערות ממאירות מסוג HCC נבחנה ב-809 חולים עם רמות ALT של עד 40 יחידות למיליליטר שטופלו במשולב ב-PEG-IFN-Alpha-2B וריבווירין, עם מעקב למשך 36.2 חודשים. מניתוח רב משתנים בחולים עם רמות תקינות של האנזים עולה כי הסיכון להיערות HCC היה נמוך משמעותית בחולים עם תגובה נגיפית ממושכת או הישנות בהשוואה לחולים ללא תגובה לטיפול. יחס סיכון של 0.16 בהשוואת חולים עם תגובה נגיפית ממושכת לחולים ללא תגובה לטיפול. יחס סיכון של 0.037 בהשוואת חולים עם הישנות לעומת חולים ללא תגובה לטיפול. גורמי סיכון אחרים כללו גיל מבוגר, 65 שנים ומעלה לעומת מתחת ל-60 שנים, יחס סיכון של 6.0, גיל של 60 עד 64 שנים לעומת מתחת ל-60, יחס סיכון של 3.2, ומין זכר, יחס סיכון של 3.9.
מבין 176 חולים עם רמות ALT של עד 30 יחידות למיליליטר, רק חולה אחד פיתח HCC, ולא זהו גורמי סיכון משמעותיים הקשורים בהתפתחות HCC. החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול אנטיווירלי בחולים עם זיהום בנגיף HCV ורמות ALT תקינות עשוי להביא להפחתת ההיערות של ממאירויות מסוג HCC בחולים המגיבים לטיפול, בפרט חולים מבוגרים ומין זכר. יש לבחון היטב את ההתוויה לטיפול אנטיווירלי בחולים עם רמות ALT של עד 30 יחידות למיליליטר.
האם זיהום בנגיף הרפס זוסטר מעלה את הסיכון לאירוע מוח? בחולים עם הבחנה הראשונה של זוסטר, תואר סיכון מוגבר לאירועי מוח בתוך 6 חודשים מההבחנה, כאשר הסיכון הגבוה ביותר תואר זמן קצר לאחר הזיהום החד. מתוצאות אלו עולה כי תוכנית חיסון נגד הזיהום הנגיפי עשויה להביא להפחתת הסיכון לאירועי מוח. מן הנתונים עולה עוד כי טיפול נגד הנגיף עשוי להפחית את הסיכון לאירוע מוח לאחר זיהום בהרפס זוסטר. ממצאי המחקר פורסמו במהדורת יוני של כתב העת Clinical Infectious Diseases. החוקרים ערכו סדרת מקרים מבוקרת להשוואת הסיכון לאירועי מוח לאחר זיהום בהרפס זוסטר אל מול הסיכון לאירועי מוח בנקודות זמן אחרות בקרב חולים שהובחנו עם הרפס זוסטר ואירוע מוח. לאחר מכן הם ערכו ניתוח של הנתונים במטרה לקבוע אם ההשפעה של הזיהום על הסיכון לאירוע מוח שונה בקרב אלו שקיבלו טיפול אנטיווירלי לזוסטר בהשוואה לאלו שלא קיבלו טיפול כזה. מן הנתונים עולה כי הסיכון הגבוה ביותר לאירוע מוח תועד במהלך ארבעת השבועות הראשונים לאחר זיהום בהרפס זוסטר, שיעור הערות מתוקן לגיל של 1.63. הסיכון ירד מעט לאחר 5-12 שבועות, 1.42, ובשבועות 13-26, 1.23. החוקרים לא זיהו עדות לסיכון מוגבר מעבר ל-26 שבועות לאחר הזיהום הנגיפי. עבור רוב החולים במחקר, 60%, לא הצליחו החוקרים לאסוף נתונים על אודות סוג האירוע המוחי. למרות גודל המדגם הגדול, נקודה זו פגעה בעוצמת המחקר להערכת ההשפעה של זיהום בהרפס זוסטר על סוג אירוע המוח, אם כי רוב אירועי המוח במבוגרים בגילים אלו נובעים מאירוע איסקמי.
ממצאי המחקר דומים לתוצאות של שני מחקרים קודמים מטיוואן, שהדגימו עלייה של 30% בסיכון לאירוע מוחי שנה לאחר זיהום בהרפס זוסטר. לטיפול אנטיווירלי עשויה להיות חשיבות רבה, כאשר מהנתונים עולה כי הסיכון לאירוע מוחי לאחר הרפס זוסטר מופחת בחולים שקיבלו את הטיפול כנגד הנגיף, בהשוואה לאלה שלא קיבלו טיפול אנטיווירלי. אם כי ההבדל לא היה מובהק סטטיסטית במדגם הקטן של חולים עם מעורבות עינית. הטיפול האנטיווירלי מפחית כאב חד ואת חומרת הזיהום, וכמו כן הוכח כי הוא מביא להאצת ההחלמה, וייתכן כי הוא אף תורם להפחתת הסיכון לנוירלגיה לאחר הרפס. החוקרים מציעים כי הטיפול עשוי גם להפחית תהליכי דלקת, וכך להפחית אירועים וסקולריים לאחר הזיהום הנגיפי.
שימוש בסילדנפיל, ויאגרה, קשור לסיכון מוגבר להתפתחות מלנומה. מחקר חדש מה-JAMA Internal Medicine מדווח על אפשרות לסיכון מוגבר למלנומה בגברים המשתמשים בסילדנפיל, ויאגרה. ברקע מתייחסים המחברים לקשר האפשרי בין תרופות מקבוצת PDE5 למנגנון היווצרות המלנומה ולעובדה שמחקרים אחרונים הראו ששפעול BRAF באמצעות PDE5 והפחתת ביטוי PDE5A על ידי שפעול BRAF או שימוש בסילדנפיל מעלה את החודרנות של תאי מלנומה. דבר המעלה את האפשרות לתופעות לוואי של סילדנפיל בהקשר של הסיכון למלנומה. מטרת החוקרים הייתה לבחון את הקשר בין שימוש בסילדנפיל והסיכון להיארעות מלנומה בקרב גברים בארצות הברית. המחקר היה מחקר קוהורט פרוספקטיבי שעקב אחרי כ-26,000 משתתפים במחקר המעקב אחר אנשי מקצועות הבריאות אשר מילאו שאלון הנוגע לגבי שימוש בסילדנפיל לצורך טיפול בהפרעות זקפה. לא נכללו במעקב מטופלים שדיווחו על מחלת הסרטן. יעדי המחקר המרכזיים כללו היארעות של סרטן עור לרבות מלנומה, תאי סקוומוס קרצינומה, SCC ותאי בזל קרצינומה, BCC, אשר דווחו על ידי המשתתפים. ההבחנות של SCC ומלנומה עברו גם וידוא פתולוגי. החוקרים זיהו 142 מקרים של מלנומה, 580 של SCC ו-3030 של BCC במהלך תקופת המעקב משנת 2000 עד 2010. שימוש אחרון בסילדנפיל בתחילת המחקר היה קשור באופן מובהק בסיכון מוגבר להתפתחות מלנומה עם יחס סיכון מותאם לגורמי סיכון מרובים של 1.84 בטווח של 1.04 עד 3.22. בניגוד לכך, לא נמצאה עלייה בסיכון ל-SCC, סיכון יחסי 0.84, בטווח שבין 0.59 ל-1.2, או ל-BCC, סיכון יחסי 1.08, בטווח שבין 0.93 ל-1.25, למשתמשי סילדנפיל.
מעבר לכך, מצב של הפרעות בזקפה לא היה קשור עם סיכון מוגבר למלנומה. בעבור מטופלים שעשו אי פעם שימוש בסילדנפיל, נמצא סיכון מוגבר למלנומה של פי 1.92 בטווח שבין 1.13 ו-3.22. אנליזה נוספת, שבה הוצאו מבסיס הנתונים בתחילת המחקר, מטופלים שדיווחו על מחלות כרוניות מג'וריות, לא שינתה את הממצאים שהתקבלו, והסיכון היחסי למשתמשי סילדנפיל באחרונה להתפתחות מלנומה עלה ל-2.24 בטווח שבין 1.05 ל-4.78, ולאלה שעשו אי פעם שימוש בסילדנפיל, הסיכון עלה ל-2.77 בטווח שבין 1.32 ו-5.85. מסקנות החוקרים הן ששימוש בסילדנפיל קשור עם סיכון מוגבר להתפתחות מלנומה. המחברים מציינים כי למרות שהמחקר הזה אינו מספק לצורך עדכון המלצות קליניות, הם סבורים שיש צורך בהמשך החקירה של הקשר בין השימוש בתרופה למלנומה.
כ10% מן המטופלים המאושפזים בשל אוטם שריר הלב סובלים גם מסוכרת לא מאובחנת. כשליש מן המטופלים המאושפזים בשל אוטם חד של שריר הלב, MI, היו כבר מאובחנים כסוכרתיים, אך ממחקר חדש שהוצג בכינוס השנתי של ה-American Heart Association's Quality of Care and Outcomes Research, עולה שעוד אחד מתוך 10 מאובחן כסוכרתי לאחר האשפוז. מעבר לכך נראה שרופאים נכשלים באבחון סוכרת ב-69% מן המקרים. לדעת החוקרים, הממצאים מצביעים על חשיבות המאמץ לביצוע סקירה לסוכרת במטופלי MI, כאשר גילוי מוקדם עשוי לאפשר מתן טיפול באמצעות שינוי סגנון חיים ותרופות ושילוב אנדוקרינולוג בטיפול, ובכך למנוע סיבוכים מאוחרים לרבות בעיניים, בכליות ובחפות הרגליים. לדעת החוקרים, לגילוי המוקדם של סוכרת חשיבות גם לאופן ניהול המחלה הקרדיו-וסקולרית. למשל, ההחלטה לגבי שיטת הרווסקולריזציה, שכן כידוע לחולי סוכרת יש בדרך כלל מחלה רב-כלית ולכן טיפול באמצעות ניתוח מעקפים, קאבג' עשוי להתאים להם יותר. באלה שמושתלים בהם סטנטים, נראה שלסטנט המצופה תרופה יהיה יתרון גדול יותר בחולי סוכרתי על פני סטנט מתחתי עירום. בנוסף הם מציינים כי לסוכרת יש גם השפעה על בחירת הטיפול נוגד התעשיות, שכן נמצא שחולי סוכרת מגיבים טוב יותר לטיפול אינטנסיבי יותר, וכך גם לגבי הטיפול נגד יתר לחץ דם, שאצל חולי סוכרת נמצא שהשימוש בחוסם אייס או חסמי בטא עדיפים. לדעת המחברים, יש להוסיף להנחיות הקיימות את הצורך בביצוע סקירה לסוכרת בקרב מטופלים עם MI.
במחקר שביצוע חוקרים נבדקה השכיחות של סוכרת מאובחנת ולא מאובחנת במטופלים עם MI, וזאת על ידי ניתוח מידע של 2,854 מטופלים שלא היו ידועים כמאובחנים עם סוכרת, ואשר הושפזו בשל MI ב-24 אתרים בארצות הברית בין 2005 ל-2008. האתרים ייצגו מגוון רחב של מיקומים, עירוניים, כפריים, גודל בית חולים וסוג, אקדמי או לא אקדמי. החוקרים ביצעו דגימות דם של המטופלים בזמן האשפוז ובדיקת המוגלובין A1C במעבדה מרכזית. יחידות רפואה דחופה או קרדיולוגיה או רופאים מטפלים אחרים יכלו גם הם לבצע בדיקות המוגלובין A1C, אך בבתי החולים שלהם, תוך ציון הבחנה משוערת של סוכרת. על פי בדיקות המעבדה, 10% מהמטופלים ללא סוכרת ידועה הובחנו כסוכרתיים בזמן האשפוז. עם זאת, 69% מהמקרים החדשים של סוכרת, כפי שנקבעה על ידי המעבדה המרכזית, לא הובחנו על ידי הצוות המטפל כחולי סוכרת. במקרה של ביצוע בדיקת המוגלובין A1C על ידי הצוות המטפל, הסיכוי להגיע להבחנת סוכרת היה גדול פי 18. לאחר 6 חודשים ממועד השחרור מהאשפוז, פחות מ-7% מהמטופלים שהסוכרת שלהם לא הובחנה במהלך האשפוז, התחילו לקבל טיפול נגד סוכרת, בהשוואה ל-71% מאלה שהסוכרת שלהם הובחנה במהלך האשפוז. לדעת החוקרים, המחקר מאיר את החשיבות של ניצול ההזדמנות לשפר את האבחון של סוכרת מסוג 2, ועל ידי כך לשפר גם את האיזון הגליקמי ארוך הטווח במטופלים מאושפזים עם MI.
הימנעות או הפחתת צריכת מוצרי חלב, אלכוהול, בשר, צלוי או מטוגן, והגברת הצריכה של מוצרי סויה וירקות ופירות קשורה לירידה בסיכון לסרטן מסוגים שונים. הנחיות תזונתיות להפחתת הסיכון לסרטן, הכוללות הימנעות מבשר אדום, צריכה מוגבלת של אלכוהול ומוצרי חלב וצריכה מוגברת של ירקות, פירות ומוצרי סויה, יש להן עדויות תומכות משכנעות. כך עולה מסקירה חדשה המתפרסמת ב-Journal of the American College of Nutrition. העדויות מתייחסות למגוון רחב של סוגי סרטן שונים, לרבות ארמונית, שד, ראש וצוואר, קולורקטל ולבלב, ומבוססים על דיווחי ה-WCRF AICR, המכונים האמריקנים והעולמיים לחקר הסרטן. בסקירה הנוכחית מתמקדים המחברים בשישה תחומים שבהם העדויות להשפעת התזונה על הסיכון לסרטן לא נמצאו עד כה כחד משמעיות, למרות הצטברות של מידע תומך רב. אחת, מוצרי חלב. הפחתה או הימנעות ממוצרי חלב עשויה להפחית את הסיכון לסרטן ההרמונית. מן הדוח משנת 2007 עולה כי הסיכון היחסי הקשור לצריכת מוצרי חלב הוא 1.06, בטווח שבין 1.01 ל-1.11 לכל מנה ליום. מעבר לתועלת של הורדת הסיכון לסרטן ההרמונית, המחברים מציינים גם שהפחתת צריכת מוצרי חלב נמצאה קשורה לירידה בסיכון למחלות קרדיו-וסקולריות, אי-סבילות ללקטוז, ירידה בצריכת סידן, שעלולה באופן הפוך לפגוע בבריאות העצם, ובכך למנוע אפקט מיטיב אפשרי של הפחתת הסיכון לסרטן קולורקטלי.
2. אלכוהול. הגבלה או הימנעות מאלכוהול עשויות להפחית את הסיכון לסרטן הפה, הלוע והוושט, האזור הקולורקטלי והשד. נראה שסוג משקי האלכוהול אינו משפיע על הסיכון. ההשפעה של הכמות משתנה בין סוגי הסרטן השונים. בקרב גברים נראה שהסיכון גדול יותר. הימנעות אף עשויה להפחית את סיכוני הסרטן הקשורים לשתיית אלכוהול מופרזת, לרבות שחמת הכבד וסרטן הכבד, דלקת הלבלב, סיבוכי הריון, השמנת יתר, תאונות והתאבדויות. לעומת זאת, שתייה מתונה עשויה להפחית את הסיכון הקרדיו-וסקולרי. 3. בשר אדום. הימנעות מאכילת בשר אדום ובשר מעובד עשויה להפחית את הסיכון לסרטן קולורקטלי. לדעת מחברים של סקירה עדכנית של ה-WCRF, AICR, העדויות משכנעות ומצביעות על קשר בין צריכת בשר אדום ומעובד לסיכון מוגבר לסרטן קולורקטלי. תועלות נוספות הקשורות להימנעות מבשר אדום ומעובד הן בהפחתת הסיכון ליתר לחץ דם, סוכרת, שבץ ומחלות קרדיו-וסקולריות. חסרונות אפשריים הם הימנעות ממקור מרוכז של פרוטאינים, ברזל ואבץ, למרות שאת כל אלה ניתן לקבל ממקורות תזונתיים אחרים, בעיקר כאלה המבוססים על צמחים. 4. בשר מבושל בחום גבוה. הימנעות מבשר מבושל בטמפרטורה גבוהה, גריל, בשר מטוגן וצלוי, עשויה להפחית את הסיכון לסרטן קולורקטלי, סרטן שד, ארמונית, כליה ולבלב. בהקשר זה ההתייחסות היא גם לבשר בקר ולדגים בנוסף לבשר אדום. הסיכון נובע מהתפתחות רכיבים קרצינוגניים הנוצרים בשל שיטות הבישול בחום גבוה. 5. מוצרי סויה. צריכת מוצרי סויה בקרב מתבגרים עשויה להפחית את הסיכון לסרטן שד בבגרות, וצריכת מוצרי סויה על ידי ניצולות של סרטן שד עשויה להפחית את הסיכון לחזרה ולתמותה. ההמלצה מבוססת על עדויות שפורסמו באחרונה, שהראו ירידה של עד 92% בסיכון לסרטן שד, הקשור לצריכת מוצרי סויה באוכלוסיות מגוונות של נשים. מוצרי סויה עשויים גם לשמש כתחליף דל שומן לבשר ולמוצרי חלב. הם מציינים שצריכה גבוהה של פרוטאין סויה נמצאה קשורה לייצור מוגבר של פקטור צמיחה אחת דמוי אינסולין, ILGF-1, מה שמצביע שמוצרי סויה טבעיים מועדפים על ריכוזי פרוטאינים של סויה.
6. ירקות ופירות. תזונה המדגישה צריכה של פירות וירקות עשויה להפחית את הסיכון לסוגי סרטן נפוצים. המחברים מציינים מחקרים ומטה אנליזות שהראו הפחתה בסיכון לסרטן שנעה בין 6-5% הקשורה לתזונה עשירה בפירות וירקות. בנוסף, לתזונה כזו יש גם תועלת מבחינה קרדיו-וסקולרית. בסיכום המאמר המחברים מציינים שההמלצות הללו אינן תוכנית דיאטה מקיפה, אלא המלצות לתחומים ספציפיים שבהם יש עדויות מספקות להמליץ על שינויים בתזונה.
ההשלכות של שימוש במריחואנה על התפקוד הקוגניטיבי והפרעות התמכרות. מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine, עולה קשר בין שימוש במריחואנה ובין סיבוכים רבים, כולל הפרעות התמכרות ופגיעה ארוכת טווח בתפקוד הקוגניטיבי. מהסקירה עולה כי בזמן הרעלה, מריחואנה עלולה לפגוע בזיכרון, בתפיסת הזמן ובתפקוד המוטורי, ועשויה להוביל לסיבוכים חמורים, כולל תאונות דרכים. בנוסף, שימוש חוזר בגיל ההתבגרות עלול להוביל לשינויים ארוכי טווח בתפקוד המוחי. לדברי החוקרים, מנתונים מארצות הברית עולה כי כ-12% מבני האדם בני 12 שנים ויותר, השתמשו במריחואנה במהלך השנה האחרונה. הרושם בציבור הוא כי מריחואנה אינה מזיקה, וכי אין צורך בבקרת השימוש, או בהתייחסות לשימוש בסם כמעשה לא חוקי. למרות שמחקרים רבים בחנו את הנושא, עם ממצאים סותרים, עולה מהנתונים כי שימוש קבוע בסם במהלך גיל ההתבגרות מעורר חשש אמיתי. כעת סקרו החוקרים את הנתונים הנוכחיים הנוגעים להשלכות השליליות של שימוש להנאה במריחואנה, תוך התמקדות בתחומים עם העדויות המשמעותיות ביותר. מהנתונים עולה כי כ-9% מהאנשים שהתנסו בסם יפתחו התמכרות למריחואנה, ואחד מכל 6 מאלה שהחלו להשתמש במריחואנה בגיל ההתבגרות יפתח התמכרות. תסמונת גמילה מקנאביס היא אמיתית ועלולה להקשות על הפסקת השימוש בסם. כמו כן עולה עוד מהנתונים כי התמכרות למריחואנה מעלה את הסיכון לשימוש בסמים אסורים אחרים.
בנוסף, במתבגרים המעשנים באופן קבוע מריחואנה במהלך גיל ההתבגרות, זוהתה פגיעה בקשר העצבי באזורים המעורבים בערנות, מודעות, למידה וזיכרון, בהשוואה לאלו שמעולם לא ישנו מריחואנה. בנבדקים אלו תועדה גם פגיעה בקישוריות התפקודית באזורים הכוללים תהליכי עיבוד ואובדן עקבות, כמו גם ירידה משמעותית במדדי האינטליגנציה. שימוש קבוע בקנאביס נקשר גם בסיכון מוגבר לדיכאון וחרדה. השימוש נקשר עם פסיכוזות והחמרת התחלואה הפסיכיאטרית בחולי סכיזופרניה. עם זה קשה לבסס קשר סיבתי במחקרים מסוג זה, מאחר שגורמים אחרים מעבר למריחואנה עשויים להשפיע על הקשר עם הפרעות פסיכיאטריות.
חשיבות הגיל הביולוגי בטיפול בקשישים עם יתר לחץ דם. בעקבות נתונים חדשים ממחקר LASA, Longitudinal Aging Study Amsterdam, מומחים קוראים לרופאים להעדיף את הגיל הביולוגי של המטופלים על פני הגיל הכרונולוגי, כאשר הם מטפלים בקשישים עם יתר לחץ דם. מניתוח נתוני LASA שהוצגו בכנס Hypertension, דיווחו המומחים כי הן לחץ דם דיאסטולי גבוה והן לחץ דם סיסטולי נמוך, מלווים בסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם, בתלות בכושר או בתשישות של המטופלים. לדברי החוקרים, כאשר מטפלים בחולים מבוגרים עם יתר לחץ דם, חשוב להתייחס גם לגיל הביולוגי של החולים, ולא רק לגיל הכרונולוגי. יש קבוצה של חולים מבוגרים בכושר טוב מאוד, ובהם ככל הנראה יש לטפל כמו בחולים צעירים יותר. ויש קבוצה של חולים מבוגרים שהם תשושים מאוד, ואז יש ככל הנראה להיזהר ממתן טיפול אגרסיבי מדי, או לשקול אם לטפל בכלל. החוקרים עקבו אחר שיעורי התמותה מכל סיבה במהלך 15 שנות מעקב, אחר 1,466 גברים ונשים מבוגרים שלקחו חלק במחקר לאסה, כאשר כל המשתתפים סווגו בתחילת המחקר לפי הגיל הביולוגי שלהם. הגיל הביולוגי התבסס על מערכת ניקוד שהביאה בחשבון את הכושר של המשתתפים, הגדרה שרירותית, שהתבססה על מהירות הליכה במהלך מבחן הליכה לשש דקות, ואת התפקוד הקוגניטיבי לפי מדד מיני-מנטל. הגיל הכרונולוגי הממוצע של המשתתפים במחקר עמד על 76 שנים בתחילת המחקר, אך 59% מהמשתתפים סווגו כתשושים לפי מדד הגיל הביולוגי, ועוד ש-41% הנותרים הוגדרו כבעלי כושר טוב. במהלך חציון של 11 שנים, 1,008 משתתפים הלכו לעולמם. באוכלוסייה בכללותה לא זו הקשר בין לחץ הדם הסיסטולי ובין הסיכון לתמותה. מנגד, הן לחץ דם דיאסטולי גבוה והן לחץ דם סיסטולי נמוך נקשרו עם שיעורי תמותה מוגברים.
כאשר בחנו החוקרים את הסיכון לתמותה בהתאם ללחץ הדם הדיאסטולי ולפי הגיל הביולוגי, הם זיהו דפוס בולט שלפיו בקשישים בכושר טוב לחץ דם דיאסטולי גבוה מעל 90 מילימטרים כספית, לובה בעלייה של 50% בשיעורי התמותה. עם זה לא תוארה עלייה משמעותית בסיכון עם לחץ דם דיאסטולי נמוך, 70 מילימטרים כספית ומטה בחולים אלו. מנגד, במבוגרים תשושים, לחץ דם דיאסטולי נמוך, לובה בעלייה של 50% בסיכון לתמותה במהלך תקופת המעקב, אך לא זוהה סיכון דומה בקרב קשישים תשושים עם לחץ דם דיאסטולי של מעל 90 מילימטרים כספית. החוקרים קוראים לערוך מחקרים נוספים כדי לקבוע אם ניתן להשתמש בגיל הביולוגי לזיהוי חולים מבוגרים הצפויים לתועלת או אינם מועמדים לתועלת עם טיפול נגד יתר לחץ דם. המטרה הסופית הינה התאמת הטיפול באופן פרטני, כך שניתן יהיה להימנע מטיפול יתר בחולים תשושים ותת טיפול בחולים כשרים.
השגת לחץ דם סיסטולי של בין 120 ל-140 מילימטר כספית מפחיתה את הסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים באותה מידה כמו הפחתה אל מתחת ל-120 מילימטר כספית. על פי מעקב ארוך טווח המוצג במאמר חדש ב-JAMA Internal Medicine, לחץ דם סיסטולי גבוה, SBP, היה גורם הסיכון החזק ביותר לאירועים קרדיו-וסקולריים. עם זאת, להורדת לחץ הדם הסיסטולי אל מתחת ל-120 מילימטר כספית, לא היה אפקט מיטיב נוסף בהשוואה להורדת לחץ הדם הסיסטולי אל מתחת ל-140 מילימטר כספית בלבד. ברקע המחברים מציינים כי מחקרים קודמים תיעדו עלייה בסיכון למחלות לב הקשורה ללחץ דם סיסטולי גבוה מעל 114 מילימטר כספית. עם זאת, לא ידוע עדיין אם SBP נמוך מ-120 מילימטר כספית במבוגרים עם יתר לחץ דם, מקטין את הסיכון לאי ספיקת לב, לשבץ ולאוטם שריר הלב, MI. מטרת החוקרים הייתה לבחון את הסיכון של אירועים קרדיו-וסקולריים בין מבוגרים עם יתר לחץ דם, על פי 3 רמות לחץ דם סיסטולי. מעל 140 מילימטר כספית, בין 120 ל-139 מילימטר כספית, ומתחת ל-120 מילימטר כספית. לצורך כך עקבו החוקרים אחרי 4,480 משתתפים עם יתר לחץ דם, אך ללא מחלות לב, בתחילת המעקב, בין 1987 ו-1989, שהשתתפו במחקר הסיכון לטרשת אורקים בקהילה. מדידות של SBP נלקחו בתחילת המחקר ובמהלך 3 ביקורי מעקב. SBP נלקח בחשבון כגורם תלוי זמן, והוגדר בין 3 רמות ה-SBP שצוינו, מוגבר, סטנדרטי, נמוך. הורצה רגרסיית קוקס מרובת משתנים, שכללה גיל בתחילת המחקר, מין, סטטוס סוכרת, BMI, רמות קולסטרול, סטטוס עישון וצריכת אלכוהול. יעד המחקר המרכזי היה שילוב של אירועים קרדיו-וסקולריים, אי ספיקת לב, שבץ איסקמי, MI, ותמותה הקשורה למחלת לב כלילית.
החוקרים מדווחים כי לאחר תקופה חציונית של 21.8 שנות מעקב, דווחו 1,622 אירועים קרדיו-וסקולריים. משתתפים עם SBP מוגבר מעל 140 מילימטרים כספית, פיתחו אירועים אלה בשיעור מובהק גבוה יותר. סיכון יחסי של 1.46 ברווח בר סמך של 1.26 עד 1.69. עם זה, לא היה הבדל מובהק בהישרדות ללא אירועים קרדיו-וסקולריים בין אלה שהיו עם רמות לחץ דם סטנדרטיות ואלה שהיו עם רמות נמוכות של SBP, מתחת ל-120 מילימטרים כספית. יחס הסיכון היה 1.00 בטווח שבין 0.85 ל-1.17. גם לאחר ביצוע התאמות לטיפול תרופתי בלחץ דם או רמות לחץ דם דיאסטולי, לא הביאו לשינוי משמעותי בתוצאות. מסקנות החוקרים הן שכצפוי, רמות גבוהות של SBP קשורות לסיכון קרדיו-וסקולרי מוגבר. אך על פי האנליזה זו, ברגע שה-SBP הוא מתחת ל-140 מילימטרים כספית, אין הבדל בסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים בין אלה שהיו בטווח של SBP שבין 120 ל-140 מילימטרים כספית, לבין אלה שהיו עם פחות מ-120 מילימטרים כספית. הערת המערכת. מה שעולה מן המחקר הזה הוא שנראה שניתן להסתפק ביעד SBP של מתחת ל-140 מילימטרים כספית.
שינוי אורחות חיים וטיפול במטפורמין עשויים לדחות הופעת סוכרת. מתוך כנס מדעי מטעם ה-American Diabetes Association. מנתונים חדשים מתוכנית DPP, Diabetes Prevention Program, עולה כי חלוקה אקראית של מטופלים בעלי עודף משקל או השמנת יתר, בסיכון גבוה לסוכרת מסוג 2, לשינוי אינטנסיבי של אורחות חיים, או לטיפול פומי במטפורמין, עשויים להפחית את הסיכון או לדחות את התפתחות המחלה למשך 15 שנים בחלק מהמקרים. אף על פי שכ-50% מבין כ-3,000 משתתפים פיתחו סוכרת עם הזמן, מהתוצאות עולה כי סוכרת אינה בלתי נמנעת בחולים בסיכון גבוה, והוכח כי ניתן לדחות או למנוע את התפתחות המחלה. שתי ההתערבויות היו יעילות במניעת הופעת סוכרת, והעובדה ש-85% מהמשתתפים במדגם המקורי המשיכו בתוכנית הערכה, מחקר DPPOS, DPP Outcome Study, מדגימה את התועלת של ההשתתפות במחקר הקליני. בנוסף, העובדה כי כ-45% מהמשתתפים היו מרקע של בני מיעוטים, מעידה על הישימות הנרחבת של התוצאות. במחקר DPP, 3,234 משתתפים, שהיו בסיכון גבוה לסוכרת עקב הפרעה בסבילות לסוכר ועקב משקלם, ובמקרים רבים גם היסטוריה משפחתית של סוכרת, חולקו באקראי לאחת משלוש קבוצות. קבוצת שינוי אינטנסיבי של אורחות החיים, טיפול במטפורמין במינון 850 מיליגרם פעמיים ביום, או פלסבו. בשנת 2002, תוצאות מחקר DPP פורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine, והדגימו ירידה משמעותית של 58% בסיכון להופעת סוכרת מסוג 2 עם שינוי אינטנסיבי של אורחות החיים, וירידה של 31% עם טיפול במטפורמין בהשוואה לביקורות. זאת הן בגברים והן בנשים, ובקבוצות גיל שונות, כולל קשישים. בשלב זה הוחל במחקר DPPOS, וכל החולים שטופלו קודם לכן בפלסבו, הועברו לקבוצת שינוי אינטנסיבי של אורחות החיים. אלה שנטלו במחקר המקורי טיפול במטפורמין, קיבלו גם הדרכה בנושא אורחות חיים, והמטופלים בקבוצת שינוי אורחות חיים המקורית קיבלו דחיפה להמשך הקפדה לשינוי אורחות חיים.
מטרת מחקר ה-DPPOS הייתה להמשיך ולבחון את ההשפעה של ההתערבות המקורית במחקר DPP על התפתחות סוכרת, מחלות לב וכלי דם וגורמי הסיכון למחלות אלו, כמו גם הופעת סיבוכים מיקרו-וסקולריים דוגמת רטינופתיה, נפרופתיה ונוירופתיה, כמו גם ההשלכות הכלכליות. כעת, 15 שנים מאוחר יותר, בכל שלוש הקבוצות תועדו שיעורי הערעות שנתיים דומים של סוכרת. זאת ככל הנראה מאחר שההתערבות לשינוי אורחות חיים הוצאה לכלל המשתתפים במחקר DPPOS, וכי כל המשתתפים המועדים כבר פיתחו סוכרת. עם זה, נותרו הבדלים בשיעורי ההערעות המצטברים, אם כי פחות עם הזמן, כפי שניתן היה לצפות. עדיין קיימת ירידה של 27% בשיעורי ההימצאות של סוכרת בקבוצה המקורית של מטופלים בקבוצת איזון אינטנסיבי של אורחות חיים בהשוואה לקבוצת הפלצבו המקורית, וירידה של 18% בקבוצה המקורית של המטופלים במטפורמין בהשוואה לפלצבו. למרות שנראה כי מוקדם מדי לזהות תועלת משמעותית של אחת מהקבוצות המקוריות, שינוי אורחות חיים או טיפול במטפורמין במניעת מחלות לב וכלדם או סיבוכי סוכרת, רטינופתיה, נפרופתיה ונוירופתיה, יש סימנים מוקדמים מעודדים. מתוך כנס מדעי מטעם ה-ADA.